השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
אצלנו בכתבים יש שאחד מתלמידיו של רבי נתן נסע לטורקיה והיה אצל החכם בשי באיסטנבול. הוא שאל אותו, תגיד, למה בספר ליקוטי מוהר"ן יש את התורה הזאת לפני הספר הקדמה לליקוטי מוהר"ן? אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, אני אגיד לך למה. כי הגימטריה של הרבי שלכם, הוא ושם אמו, זה בגימטריה רב שמעון בר יוחאי, וכתוב שאדם צריך לרמז בכל ספר שהוא כותב את השם שלו בראשית הספר, כך כתוב מהקדמונים, שכך עשה הקדוש ברוך הוא, שרמז את שמו בראש התורה, כי הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, ובראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא. לכו חזו מפעלות השם, התגלות נפלאה מסוד גדולת התנא האלוקי רבי שמעון בן יוחאי, זכרונו לברכה. האמת, שהכותרת הזאת, לכו חזו מפעלות השם, היא הכותרת של המאמר הזה, שבו רבנו עוסק בעניין של השם של רבי שמעון, ובעניין של הוא בן יוחאי, רבי שמעון בן יוחאי. על הגמרא, על הפסוק הזה, לכו חזו מפעלות השם, זה פסוק בתהילים, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. אומרת הגמרא, אל תקרי שמות אלא שמות. דהיינו, שהשמות שנקראים בהם האנשים, יש בהם כוח רוחני, ולכן כתוב, לכו חזו מפעלות השם. תשמע, תיקח את השם של הבן אדם, תראה כאילו הקדוש ברוך הוא יוצק לתוכו איזה כוח מסוים. אדם קוראים לו ראובן, שמעון, לוי, יש לשם הזה כוח. תודה רבה. יש, אתה אולי מתכוון לרמ"א, כשיש לו ספר החשק, כשיש שם 70 שמות של בורא עולם. כן. עכשיו כך. העניין של השם של האדם, בפעם הראשונה הוא מופיע בחומש, ויקרא את שמו נוח למור, זה נחמנו ממעשינו מצפון ידינו. לפני זה היה פלג, כי בימיו נפלגה הארץ. אבל הגמרא אומרת על הפסוק הזה, שיש כוח בשם של האדם. בזוהר הקדוש, הוא מפרש את הפסוק, לכו חזו מפעלות השם, שחזו זה כעין נבואה, כמו חזון ישעיהו. זאת אומרת, השם של האדם יש כעין איזה צפייה, איזה נבואה כזאת, שלכן האדם נקרא בשם הזה. והרי הקדוש כותב שהשם שנותנים לתינוק אבי ואמו, יש בהן כעין רוח הקודש, כעין נבואה קטנה. כיוון שהקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, נכון שיש סיבה, אבל יש מישהו שעושה את הסיבה הזאת, ולכן יש איזה עניין בשם של האדם. בעריכות רבנו מדבר על זה, גם בליקוטי מוהר"ן, שהשם של האדם זה כל המהות שלו, וגם בשיחות הר"ן. אחד מהדברים שרבנו כותב שם, זה הטעם מדוע כשאדם חולה, אחד מהדברים שעושים, אחד מהפעולות, מהסגולות שעושים לאדם חולה, שמוסיפים ומשנים לו את השם. מכיוון שהשם של האדם זה המהות שלו, זה התוכן שלו. לכן גם אם האדם הזה נגזר עליו מיטה, מכיוון שהוא מיצה את כל מה שיכל למצות בשם שלו, אנחנו נותנים לו שם חדש, ועכשיו הוא יקבל מהות חדשה וכוחות חדשים, ועל זה הוא יכול לגזר דין. כך רבנו מסביר את העניין של שינוי השם. כי השם של האדם זה לא דבר פשוט בכלל. הגמרא מדברת על רבי מאיר, שהיה בודק בשמות, והתאכסנו אצל אדם שקראו לו קידור, אומר, לא רצה להיכנס, אמר, קידור? קידור תהפוכות המה, לא רוצה להיות אצל האדם הזה. כי השם של האדם יש לו כוח. אז רבנו פה מדבר על העניין הזה של רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו, כמובן בדברי רבותינו, זכרונם לברכה, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, רבותינו זה הסנהדרין. כשהסנהדרין היו במקור בלשכת הגזית, ועשרה גלויות, גלתה שכינה, גלו הסנהדרין. אחד המקומות שהם היו, זה היה ביבנה. אנחנו מכירים את זה. מהגמרה שהוא ביקש, רבי יוחנן, תן לי יבנה וחכמיה. זה היה בזמן החורבן. ואז שרבותינו נכנסו לכרם ביבנה, והם ראו מה שהולך לקרוא, הגלות והחורבן, ועם ישראל מתפזר, והם התחילו לעסוק בפסוקים שעוסקים בעניין הזה של העתיד יותר, מה יהיה בסוף, בסוף הימים. והם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. הגמרא מביאה כמה וכמה פסוקים. אחד מהפסוקים, הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא ופלא. ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. מה זה הפלא ופלא? זה מיתת החכמים. פסוק שני, ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. שכחת התורה. אחרי זה כתוב, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי זרעו. עכשיו, הפסוק הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, נאמר בספר דברים, אחרי הפסוקים שהתורה כותבת, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה. כי פניי אל אלוהים אחרים ועזבוני וכו', ויפר את ביתי ונעצוני. המדרש אומר, אין לך שעה קשה כאותה שכתוב בה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי. ובאותו שעה הוא אומר, כי לא תשכח מפי זרעו. באותו יום שנאמרה הנבואה הזאת, נאמרה הנבואה, כי לא תשכח מפי זרעו. מה זה ואנוכי אסתר אסתיר פניי? רבנו כותב בתורה נ"ו ולכותב מוהר"ן, שישנה הסתרה, שהקדוש ברוך הוא נסתר מאדם, ולכן מגיע לאדם צרות, איסורים, בגשמיות או ברוחניות, הוא רחוק מהשם. אבל כשהקדוש ברוך הוא נסתר מאדם, יש לאדם אפשרות להבין שהוא עשה איזה דבר, ולכן הקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, ולכן הוא רחוק, או לכן הוא סובל איסורים. אבל ישנה הסתרה שבתוך הסתרה, הסתר אסתיר, דהיינו שאדם בכלל לא יודע שהקדוש ברוך הוא נסתר ממנו, הוא לא מבין מה רוצים ממנו. ולמה ההסתרה שבתוך הסתרה היא הגרועה שבכולם? כתוב, אין לך שעה קשה. יש הרי בפרשת בחוקותי שאנחנו הולכים לקרוא אותה בשבת, המון עשרות של כללות, ובפרשת כתבות 98 כללות יש. וחוץ מהכללות כתוב גם כל חולי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה. זה עוד משהו בונוס, עוד מחלות שלא מוזכרים פה בכלל. וכל זה, אבל הכי קשה זה אסתיר אסתיר. למה אסתיר אסתיר הכי קשה? כי גם שאדם סובל, ועם ישראל יסבול וסבל, כמו שכתוב בתורה, מכל הגלויות והצרות שנלוו לזה. אבל הסבל הזה, יש לו איזה תכלית. התכלית של הסבל הזה, זה הפסוק, או אז יקנע לבבה מערל, ואז ירצו את אבונה. דהיינו, מרוב הצרות, אנשים ישברו ויחליטו, ריבונו של עולם, חוזרים אליך. אבל כשהאדם נמצא בהסתרה שבתוך הסתרה, הוא בכלל לא מבין, אני לא אשם בזה. הוא לא מבין מה הוא עשה לו טוב, הוא בסדר גמור. ובמקום שהאיסורים והצרות יקרבו אותו לשם יתברך, הם גורמים לו להתרחק מהשם יתברך. יש לו טענות, הוא הופך לאדם שהאמונה שלו מוטלת בספק, או שהוא כופר לגמרי. הוא לא יודע בכלל, כמו אחד מהזמנים הקשים שהיה לעם ישראל, זה בין השנים תפשין לתפשינה, 1940-1945, במה שנקרא שואה, שהרבה מאוד אנשים עזבו לא רק את הדת ולא רק את בורא העולם, אלא את היהודי שבהם, לא רצו לזכור שהם יהודים בכלל. זה אסתר אסתיר, לכן זה הכי קשה, לסבול ולסבול, ובמקום להגיע לתועלת, למרות בהשם יתברך. שהם לא הבינו. והניסיונות האלה לא פשוטים, שיושבים בחדר ממוזג, עם, כן? אבל זה לא פשוט, הניסיונות שאנשים האלה עברו, ניסיונות קשים. כמה שהאמונה של האדם חזקה יותר, נכון? הוא עומד בניסיון יותר חזק. אז על אותו שעה שכתוב אנוכי אסתר אסתיר, יש שאלה ששאל החפץ חיים. מה רצה הקדוש ברוך הוא בגזרת הקנטוניסטים? שמעתם על הקנטוניסטים? הצאר הרוסי גזר גזרה שכל היהודים היו חלק, תלוי לפי גורלות, לפי מחוזות, לקחו אותם וגידלו אותם אצל לצבא הצאר. הם היו אצל עיקרים רוסיים כמה שנים, עד גיל 18 אני חושב, מגיל 10 או 11, ואחר כך לקחו אותם לצבא של הצאר במשך 25 שנה. והילדים האלה, אם הם זכו שהם עדיין יהודים, וכמה שהם זכו, עברו מסכת של השפלות ורדיפות ומכות ועינויים ואיסורים, כדי שבסוף הם יטבילו אותם לנצרות. זה היה הרעיון שלהם. הגזרה הזאת הייתה כמה שנים טובות. והילדים האלה שהיו שם לא יצאו תלמידי חכמים ולא צדיקים מופלגים, בקושי יכלו לשמור, אם יכלו לשמור איזה מצווה או משהו, כמעט כלום. וגם זה במסירות נפש גדולה. הגזרה הזאת נגמרה, כשבאחד התקסים, אז הצאר הזמין בבישוף עם כל את כל הכמורה ואת הקצונה, ועשו מופע של 300 או 400 ילדים, שהולכים להטביל אותם בפעם אחת בהטבלה המונית לנצרות. והילדים האלה סיכמו ביניהם, שכולם לא נושמים במים עד שהם מתים, לא מוכנים להיות נוצרים. וכל הילדים טבעו במים, והביזיון שהיה לצר מהדבר הזה גרם לו להחליט שהיהודים הם עם עקשן ולא יעזור שום דבר, הוא ביטל את הגזר. החפץ חיים שאל, מה רצה הקדוש ברוך הוא בגזרה הזאת של הקנטוניסטים? לקחת את הילדים שלו, להוביל אותו לשמד, מה הסיפור הזה? וגם אם הם יצאו יהודים, בקושי יהודים שרק דבר אחד יודעים, אני יהודי, לא מוכן להיות גוי. זהו, חוץ מזה, כמעט לא ידעו. אומרים שהצמח צדק, והביצה להבן של רב חיים מוולוז'ין, עסקו ביחד בגזרות, אחד בפעמים, אז הוא נקלע לבית כנסת ביום כיפור, לאחד המקומות שהיו שם צריף שקנטוניסטים באו להתפלל ביום כיפור. וכשהגיעה תפילת נעילה, אחד מהם ביקש לגשת לטבע ולהתפלל, לעלות להתפלל לנעילה. הסתכלו, יש פה רבנים, צדיקים, חייל. בקושי היה להם צורה של יהודים, הם היו שנים בצבא של הצאר. הוא ניגש, הוא הרים את השרבול שלו ואמר לרב, תראה, אתה רואה פה את החתך הזה? אתה רואה את התפרים האלה? את החרב הזאת הוא הרים עליי כשלא רציתי לאכול חזיר. ופה הוא שבר לי את היד ששמרתי שבת. הרב, עם זה אני רוצה לגשת ביום הכיפורים. ואז, לפני תפילת נעילה הוא ניגש ואמר, ריבונו של עולם, יש אנשים מבקשים על הילדים שלהם, אין לי ילדים, לא יכול להתחתן לי בצבא של הצער. יש כאן מבקשים פרנסה, אני הצער נותן לי מה שאני צריך לאכול, יש לי אוכל, יש לי בגדים, אני רק רוצה דבר אחד, מה אני רוצה, התקדל והתקדש מרבה, זה הכל, זה לא רוצה שום דבר. אמר אותו רב צדיק, חשבתי, מה זה הדבר הזה שהאדם הזה מבקש, עכשיו אני רואה, מי היה יכול להתפלל תפילה כזאת בעולם? רק הבן אדם הזה. שאל, זה דבר כזה. אמר החפץ חיים, היה נשמות, כנראה הוא קיבל את זה, אני לא יודע, שמע, ראה את זה במרום, אני לא. שהיה נשמות של אותם עובדי הבעל בזמן אחאב, שהם היו צריכים לבוא בעולם הזה, להתגלגל רק לתקן תיקון אחד, עבודה זרה, זה הכל. לא תורה, לא מצוות, שום דבר. רק לעמוד בניסיון, לא להשתמד. ואלה היו הילדים האלה. עכשיו, אני אומר את זה כדוגמה, כי האמת שאנחנו לא מבינים את הנהגת השם, אנחנו גם לא יכולים להבין את הנהגת השם, חוץ מדברים בודדים. רבנו פעם התבטא, אוי ואבוי היה לי אם הייתי עובד אלוקים שאני מבין אותו. כי אם אני מבין אותו, אני מבין אותו, הוא יותר גדול מן, אני מבין אותו. וברוך השם, אמר רבנו, שיש לי כזה, אני מאמין בכזה, כן, חי וקיים, שאני יודע שאני לא משיג שום דבר, לא מבין מה הוא עושה. אבל כל הדברים האלה, של השאלות האלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה, אין לנו תשובות, כי אנחנו לא נמצאים למעלה. כשהיה נביאים, אמרו, תשמעו, עשיתם ככה, מגיע לכם ככה. יש בגמרות, במדרשים, המון. הילדים עשו כך, קיבלו את העונש הזה. את העונש, מה שהיה, אנחנו לא מבינים. למרות שזה כן ידוע, שלפני מלחמת העולם השנייה, לפני השואה, המצב של היהדות היה בכי רע. למרות שאנשים חושבים שהיה פולין בתפארתה וליטה בתפארתה וכל היה מלא תורה, זה היה מאוד מאוד רחוק מלהיות ככה. בפרט ב-20 שנה האחרונים, שהדור ידרדר מאוד, אתן לכם רק דוגמה, בליטה מתוך 70,000 בחורים, היו בין 9,000 ל-11,000 בחורי ישיבות. וכל השאר ברקו עול, חלקם נהיו קומוניסטים, חלקם נהיו בונדיסטים, שמעתם על הדבר הזה? הבונד. פועלי ציון, שומר הצעיר. הצער מת קודם, בתף רש עין א', הצער מת, ומי עין ה', עין ת', התחילו הקומוניסטים. איזה שנה זה? ב-1928, התחילו הקומוניסטים תטפו. סטלין היה אז, נכון? והרבה נתפסו לקומוניסטים, וחלק לבונד וחלק לשומר הצעיר, ועזבו את הדת בפולין. היה לי ראש ישיבה שלי, היה מהעיירה ליז'נסק, ודאי שמעתם על רבי אלימלך מליז'נסק, זו הייתה עיירה חסידית שורשית. ובזמנו, כל הבחורים ירדו מהיהדות, וראש הקהל, שהוא היה אדם המכובד, הפך לעגלון, כי לא נשאר לו מה לאכול בבית. לא היה קהילה, הכל התפרק. סטלין לא נתן יהדות בכלל ברוסיה, מי שרק דיבר על יהדות. ברוסיה זה היה ככה, אבל בליטה, בפולין ובכל המקומות האלה, בגרמניה לא מפחד. עזבו רחמנא ליצלן, ירדו מהדרך. סטלין כן. אז לכן, אתם שואלים, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אין לנו תשובה למה הוא עשה, אבל זה לא בבחינם. כי יש, אנחנו מאמינים בשכר בעונש, זה אחד בעיקרי האמונה, שצריך להאמין בשכר בעונש. וכשאדם חוטא, והקדוש ברוך הוא פשוט מרחם היום על עם ישראל, ולמרות שישנם הרבה אנשים שעושים דברים שלא צריך לעשות אותם, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. יכול להיות שחלק גדול מאוד זה בגלל שהם פשוט תינוקות שנשבו. זה לא יהודים שלמדו בבית אבא ומרדו בזה, כמו שהיה אז בזמנם, שהיהודים שיהודים כשרים וצדיקים, והבנים שלהם מרדו בהם, ובכוונה היו באים ומחללים שבת, ואוכלים חמץ בבית בפסח, ובמקומות מסוימים בלשינו לשלטונות על ההורים. זה הדברים האלה היום לא קיימים. יש הרבה אנשים שהשם יחזיר אותם בתשובה, אבל זה רובם הגדול מאוד, זה בחינת תינוקות שנשבו. הקדוש ברוך הוא רחם עליהם, מחזיר אותם גם בתשובה. כן. אז הם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל, ואמר רבי שמעון שלא תשתכח מפי זרעו. אני התכוונתי לומר בכל ההקדמה, שעל אותה שעה שכתוב, ואנוכי אסתר אסתיר פניי, על אותה שעה כתוב כי לא תשכח מפי זרעו. זאת אומרת, יש לנו הבטחה מהשם יתברך, שבמצב הכי קשה של האסתר פנים, שכחת התורה לא תהיה. לא תשתכח תורה מישראל. וכמבואר בזוהר, באי חיבור הדיו ספר הזוהר, בחיבור הזה שהוא ספר הזוהר, יפקון בו מגלות, היצאו בו מהגלות. והקשר בין היציאה מהגלות לבין מה שכתוב בגמרא, שהתורה לא תשתכח מישראל, הוא כך. הסיבה שהתורה נשכחת מישראל, זה בגלל שיש כוח לכוחות החיצוניים, או שכתוב הסתרה, אחרי זה כתוב במקורות, להעלים את התורה, להחשיך את התורה, כמו שכתוב בגמרא, ומחשקים מושיבני כמתי עולם, זה תלמוד בבלי. הפסוק הזה, במחשקים מושיבני כמתי עולם, אמר ירמיהו הנביא, נכתב באיכה, והכוונה על כנסת ישראל, על השכינה, שהקדוש ברוך הוא הושיב אותה כביכול, במחשקים מושיבני כמו מת. הולכת הגמרא ומשתמשת בפסוק הזה על התלמוד הבבלי, שהוא במחשקים מושיבני כמו חושך. במדרש כתוב, גם ההולכים בחושך ראו אור גדול, זה תלמוד בבלי. כי כשלומדים את התלמוד הבבלי, את הגמרא, נכנסים לסוגיה, עד שאדם זוכה לטעום את האור של הסוגיה, עד שזה מאיר לו, הוא עובר מסלול, שאלות, תירוצים, קושיות, מחלוקות, עד שהדבר ברור ומאיר לו. אבל זה תהליך. למה הגמרא נכתבה, תורה שבעל פה באופן כזה, שאדם צריך להתייגע ולעמול ולחפש ולהקשות ולתרץ? למה זה לא כתוב ברור, פשוט? לפעמים יש סוגיה שהגמרא שואלת שאלה על משנה ומתרץ. לפעמים זה לוקח 3-4 שורות. לפעמים זה יכול לקחת 2 דפים. ככה וככה וככה. עד שבסוף אנחנו... למה כל כך קשה? למה זה לא בפשוט? רב חיים ויטל כותב, בהקדמה לעץ חיים, שהרי הקדוש, כל גמרא שהיה לומד, היה לומד אותה 6 אופנים על דרך הנגלה, והאופן השביעי על דרך הנסתר. והרי הקדוש, אומר רב חיים ויטל, היה מתייגע מאוד בתלמודו להקשות, עד שהיה מזיע מחמת היגיעה שלו, והיה מקשה קושיות ומתרץ תרוצים. למה? כי הקושיות היא מצד הקליפה, זה לשון של המערכו. וכששווים אותם, משברים הקליפה. מה הכוונה בזה? מה, כשאחד לומד גמרא ושואל את הגמרא, זה קליפה חס וחלילה? איך אפשר להגיד דבר כזה? איך זה יכול להיות שזה קליפה? הפירוש הוא כזה. התורה שבעל פה, כל מי שאומר פתח אליהו, יודע שכתוב בפתח אליהו מלכות פה. ותורה שבעל פה, קרינה לה, נכון? כך כתוב פתח אליהו. התורה שבעל פה, זה נקרא השכינה, המלכות, כך כתוב בזוהר. וכיוון שהשכינה נמצאת בגלות, לכן גם התורה שבעל פה נמצאת בגלות. מה הכוונה שהתורה שבעל פה נמצאת בגלות? הכוונה של הדברים, שנכתבה בצורה כזאת שאנשים לא מבינים מה כתוב שם. מי הוא זה שמפריע לי להבין? למה הראש שלי חשוך, ועד שאני מבין, אני צריך לשאול 3 קושיות ו4 תירוצים, עד שאני מצליח להבין את הדבר. יש איזה דבר שלא נותן לי להבין. והכוח הזה שלא נותן להבין, זה נקרא בלשון מערכו, קליפה. וכשאדם מתייגע להקשות, ואחרי זה הוא מתייגע לתרס, הוא משבר את הקליפה שקודמת לפרי, את המעטפת הזאת. ואז הוא זוכה להיכנס לתוך הפרי, דהיינו, לאור של התורה שבעל פה. עכשיו, אז הסיבה הזאת, שאנחנו שוקחים את התורה, זה בגלל ריבוי הקושיות וריבוי המחלוקות. ולמה כל הדבר הזה? כי לא ברור. הרי כתוב בהתחלה לא הייתה שום מחלוקת בין חכמי ישראל. המחלוקת הראשונה הייתה על הסמיכה, לסמוך על הקורבן. אחרי זה שמאי והלל בודדים, אחרי זה נהיה מאות מחלוקות בכל דבר. והמחלוקות האלה והקושיות האלה וזה שזה לא ברור, יש לזה חלק גדול מאוד מאוד בשכחת התורה. דבר נוסף שגרם שכחת התורה, כמו שכתוב ברמב״ם בהקדמת פירוש המשניות, שהסיבה שרבנו הקדוש כתב את המשניות, למרות שאסור לכתוב תורה שבעל פה, כתוב ש... כי על פי הדברים האלה קראתי את חברית ואת ישראל, תורה שבעל פה אסור לכתוב אותה בכתב. ולמה רבנו הקדוש כתב אותה בכתב? כי מכיוון שהוא ראה, אומר הרמב״ם, את הגלויות ואת הצרות ואת המחלוקות ואת שכחת התורה, אמר רבנו הקדוש, על זה נאמר, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הפרו תורתך. יש זמן שצריך לבטל תורה בשביל לקיים אותה. פעמים ביטולה של תורה זו קיומה. ולכן הוא הלך וכתב את התורה שבעל פה. נמצא שכתוב בדברי הרמב״ם, שהטעם לשכחת התורה זה ריבוי המחלוקות והגלות. לכן אנחנו מבינים שמה שכתוב בזוהר, שעל ידי הזוהר יצאו מהגלות, ומה שכתוב שהתורה לא תשתכח, למעשה יש להם שורש אחד. עכשיו רבנו כותב בלשון, רבי שמעון בר יוחאי הבטיח שלא תשתכח על ידו. באמת רבי שמעון בר יוחאי לומד פסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. אז תמיד נאמר שיש מחלוקת בגמרא או במשנה, ואחד לומד מהפסוק הזה, שיוצא מהלימוד שלו באופן לא כל כך טוב. והשני לומד פסוק אחר, ולפי הדרשה שלו יוצא איזה משהו טוב. אנחנו נאמר שהוא הבטיח לנו? נאמר שהוא למד את הפסוק. רבנו, לא, הוא הבטיח. מה הוא הבטיח? הוא למד פסוק. מסביר רבנו, ופה הבא הסבר. ואתה בואו ראה ואבן נפלאות נסתרות של תורתנו הקדושה. כי על כן שמח רבי שמעון בן יוחאי עצמו על זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, כי באמת, רבנו מגלה פה סוד. וזה הפסוק בעצמו מרומז ונסתר סוד הזה, שעל ידי זרעו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשתכח התורה מישראל. איפה זה נרמז? כי סופי תיבות של זה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, הם אותיות יוחאי. נמצא שבפסוק הזה נרמז יוחאי. ומי זה זרעו של יוחאי? רבי שמעון. נמצא, וזה שמרמז ומגלה הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, דייקה. מפי זרעו של זה בעצמו, שהוא מרומז ונסתר בזה הפסוק, שהוא התנא יוחאי. כי על ידי זרעו של יוחאי, שמרומז בזה הפסוק בסופי תיבות כנ"ל, שרבי שמעון בן יוחאי, על ידו לא תשכח התורה, כי בזוהר דא הפקו מגלות הכנ"ל. עכשיו רבנו מרמז, ולכן אנחנו מבינים מה שהוא אמר, שלא תשתכח תורה מישראל, הבטיח על ידו. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי ידע את הפסוקים האלה שמורים על שכחת התורה, בכל זאת הוא אמר, כיוון שאני אגלה את ספר הזוהר, שזה נרמז בפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו, שתגילוי הזה, אמר רבי שמעון, אני אגלה. לכן, על ידי זה לא תשתכח תורה מישראל. ולכן רבנו נוקט את הלשון, הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. וזה מה שרבנו כותב, זה מצד היותו של רבי שמעון בר יוחאי. ודא אומר רבנו, שרבי שמעון מצד עצמו, שסוד רבי שמעון בעצמו, הוא מרומז בפסוק אחר. כי דע כי התנא הקדוש רבי שמעון, הוא בחינת מה שכתוב בספר דניאל, עיר וקדיש, מין שמיה נחית, ראשי תיבות שמעון. אתם יודעים שבמערה של הרשב"י, תשימו לב, יש את הכיתוב הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, עיר וקדיש משמיה נחית. חסידי ברסלב לפני כמה עשרות שנים הלכו וחקקו את זה, לפי מה שרבנו כותב פה, שיוחאי ושמעון זה ראשי תיבות, כי לא תשכח מפי זרעו, הלכו וחקקו את זה לציון של הרשב"י. המשמעות של הדברים שרבנו כותב, שברבי שמעון בר יוחאי, בתורה הזאת, הרבנו מתייחס לשני חלקים. החלק הראשון מתייחס לתורה של רבי שמעון, שזה ספר הזוהר. החלק השני מתייחס לנשמה של רבי שמעון. רבנו אומר כך, מצד היות רבי שמעון בר יוחאי, זה ספר הזוהר, בכוח זה יצאו מהגלות, לא תשכח תורה מישראל. אבל תדע שרבי שמעון מצד עצמו, אין לו בכלל שייכות וחיבור לעולם הזה. רבי שמעון הוא כמו מלאך, עיר וקדיש זה מלאך שבא מהשמיים, אומר רש"י קדוש וער לעולם, לכן נקרא עיר וקדיש. זה מלאך שהקדוש ברוך הוא לקח אותו מלמעלה, הנחית אותו פה בעולם. רבי שמעון הוא למעלה בכלל מהשגת העולם הזה. האמת, שלא כל אחד יש לו רשות לגלות סודות התורה. הרי הקדוש כותב שרבי שמעון מכיוון שהייתה לו נשמה עליונה וגבוהה שנקראת בספרי הקבלה האור המקיף, לכן היה לו רשות מהשמיים לגלות את ספר הזוהר. מה שלא היה רשות לאחרים וגם לרבי עקיבא רבו, והעניין של הנשמה הזאת, שמי שזוכה לנשמה הזאת, הוא יכול לדבר סודות התורה והאנשים לא מבינים בכלל מה שהוא מדבר. ומה שכתוב בספר הזוהר, רבי שמעון אמר את המילים שלו בעלמה גדולה, בהסתר גדול, כתוב בזוהר, ברדה יוחאי, בנו של יוחאי, ידע להסתמרה דרכי, ידע לשמור את דרכיו, ולכן הוא גילה את ספר הזוהר. ועל זה הרי הקדוש אומר את הדבר שהוא אומר. נמצא, הנשמה שאדם מקבל אותה, היא מכוח ההורים שלו. זה שרבי שמעון בר יוחאי נולד עם נשמה קדושה כזאת ועליונה, זה היה בכוח אביו, התנא יוחאי. לכן, זה נפלא מאוד שהתורה של רבי שמעון שהוא גילה, נרמזה בזה שהוא זרעו של יוחאי. כי האבא שלו, הוא המשיך לו נשמה עליונה וקדושה כזאת, שבכוח זה, הוא יכל לגלות את סתרי התורה. עכשיו, כמו שרבנו מדבר פה, עתידה תורה שתשתכח מישראל, שם אנחנו רואים את הדברים האלה באופן פשוט מאוד, בלי דרשות בכלל, לא צריך להסביר את זה, יש כמה וכמה צדיקים, היו אומרים, בשעה שאנחנו קוראים בבוקר קריאת שמה של שחרית, יש מיליון ילדים שלא יודעים מה זה, לא אומרים שמה ישראל. עכשיו, בזמנם של התנאים, של המוראים, לא היה מצב כזה, לא היה דבר כזה שבעם ישראל יהודים לא ידע מה זה השם יתברך, לא היה דבר כזה. היה משומדים. היו יחידים שהשתמדו, אבל לא היה מצב כזה שלא נקטרג, אבל הרבה מעם ישראל הוא מאוד מאוד רחוק מה שמתברך, מאוד. כאלה שלא יודעים ממנו בכלל. אבל לא תשתכח תורה מישראל. אבל גם באלה ששומרים את התורה והמצוות ונקראים מראים ושלמים, ישנו חלק של שכחת התורה שהוא לא שכחת התורה במוח. דיינו שאדם לא זוכר או לא יודע מה כתוב בהלכה או בתורה או בחומש או בגמרא. זה חלק אחד. ישנו חלק נוסף, שהוא לא שכחת המוח, אלא שכחת הלב. אני אסביר. הגמרא אומרת שהשיעור של אבדה, שהאדם יתייאש ממנה, כמה זמן צריך לבקש, לחפש אחרי העובד? חוד, י"ב חודש, שנה, שנאמר, נשכחתי כמת מלב. כמה זמן אדם מתאבל על מתו? י"ב חודש. אחרי זה נשכחתי. ככה אבדה אחרי י"ב חודש אדם שוכח מהאבדה מתייאש מהאבדה. עכשיו, מה הכוונה נשכחתי כמת מלב? באמת, אדם שמת לא מת אחרי 12 חודש שכח את זה? מה הוא שכח? הוא זוכר את זה טוב. הוא כל שנה זוכר את זה, מדליק נר, תן צדקה, אומר קדיש עליו. בטח שהוא זוכר, מה פתאום זה פרח לו מהראש? במוח, בזיכרון של השכל, של הידיעה, ודאי שהוא זוכר. אבל בלב הוא שכח את זה. יש שכחה בלב, הכוונה הרגשת הלב. האדם בלב לא מרגיש את זה. רבנו כותב בתורה נ"ד שיש דבר שנקרא שכחת הלב, מיטת הלב. הלב שהוא שוכח דבר, זה לא שהוא לא יודע שזה ככה או אחרת, אלא הוא לא מרגיש את הדבר הזה. אני אתן לכם דוגמה. הגמרא אומרת שמי שעבר ושנה, עשה עבירה פעם אחת ושנה בפעם שנייה, נעשתה לו כהתר. זה כמו שמותר. מה הכוונה נעשתה לו כיתר? האדם באמת חושב שמותר אחרי שהוא חטא פעמיים? במוח הוא יודע שזה אסור, אבל בלב שלו יש לו הרגשה כזאת, כאילו זה מותר, זה בסדר. לא שהוא שכח את זה במוח, אבל הלב שלו שכח את זה. שכחת התורה. הרי הקדוש כותב בליקוטי תורה, פרשת עקב, שבכל דבר ודבר יש חיצוניות ופנימיות. או גוף ונשמה. במאכל, הגוף זה הטעם, הרי ריח של המאכל, והנשמה זה החיות האלוקית שיש במאכל. במצוות, אומר הרי הקדוש, הגוף של המצוות זה המעשה של המצווה, מה שאנחנו קוראים המעשה הטכני של המצווה. והנשמה של המצווה זה החיות והכוונה של המצווה. אני אסביר. ישנו מעשה שמספרים אותו על אחד מהגדולים, שהוא ישב בתפילת שחרית עם התפילין, ונכנסו פורים, אני חושב זה היה קוזקים, לבית המדרש, וכל האנשים ברחו, והוא ישב עם התפילין שלו, הגיעו למקום שלו, ראו אותו, הם ברחו מבית הכנסת. והתלמידים ניגשו אליו כמו בעל מופת. איזה מופת רבנו, ראו אותך, ברחו ממך. אמר להם, זה לא שום מופת. כתוב, ראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך. אומרים לנו רבותינו, כי שם השם נקרא עליך, אלו תפילין שבראש. אני הייתי עטור בתפילין, לכן הם ברחו. אמרו לו, רבנו, גם אנחנו היה לנו תפילין בראש. אמר להם, לא כתוב בגמרא, אלו תפילין שעל לראש. תפילין שבראש. אצלכם התפילין הן לא בראש, הן מעל הראש. הנחתם אותם. אבל אצלי התפילין שבראש. מה הכוונה של הדבר הזה? אפשר לקיים את כל התורה באופן טכני בלבד. כתוב מותר, כתוב אסור, כתוב לעשות, אני עושה. אבל הנשמה של המצווה היא שמצווה זה לשון צוותא וחיבור. להתחבר עם השם. למשל, אדם מניח תפילין. מה הוא עושה? לוקח אותם, שם אותם, קושר אותם. זהו, הנחתי. נו, מה עכשיו? ומה יש לך עם התפילין? מה זה מה שעשיתי את המצווה? תגיד, התחברת להשם? לא יודע, מה זה להתחבר? לא, הנחתי תפילין. למשל, הזוהר הקדוש כותב שבתפילין אנחנו כורכים 7 כריכות. על היד, על הזרוע. אחרי זה אנחנו עושים פה כריכות על האצבע. אנחנו אומרים את הפסוק ורסתיך לי לעולם. הזוהר מדמה את זה כמו טבעת הקידושין שיש בינינו, בין השם יתברך. זה לא דבר פשוט בכלל. ומה זה 7 כריכות? כיוון שיש 7 מידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, שכוללים את כל המידות שבאדם. אומר הזוהר, אדם כל אחד כורך עוד מידה רע, קושר אותה מתחת הקדושה, קושר עוד קשר, עד שקושר את כל 7 מידות. מה אנחנו אומרים בהנחת תפילין? מה כתוב בשולחן ערוך הלכות תפילין? אנחנו אומרים את זה בלשם יחוד. וציוונו להניח על היד, לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו. אבל אומר הזוהר, יש עוד מדרגה בתפילין, שכל קשר שאדם קושר, הוא מתקשר לקדוש ברוך הוא בעוד התקשרות. 7 בחינות, כולו קשור להשם. זה למשל דוגמה שאדם מניח תפילין באופן הזה, אם באמת הוא בהערה הזאת, הוא מסובב עם התפילין, אני קשור לשם יתברך עכשיו. ויש בן אדם שהוא עם התפילין מסתובב, מנהל את העסקים, מדבר בפלאפון, מחבר, מדליק. ורגע יש לך תפילין, מה קרה? נו, מה עכשיו? כי המצווה לא מחברת אותו. הוא מקיים את הגוף של המצווה בלי הנשמה של המצווה. יש אחד מהצדיקים שקראו לו רבי משה, בעל ישמח משה, כותב בספרו שהוא בכה והתפלל הרבה להשם יתברך שיתן לו יראה של אחד מהקדמונים. אמרו לו מהשמיים, לא תוכל לעמוד ביראה הזאת. של אחד מהראשונים. הוא התעקש, אמרו לו, טוב. והוא כותב שנתנו לו יראת שמיים של הרמב״ם. והוא קיבל פחד כזה שהידיים והרגליים שלו רעדו, ושפתיו ושפתותיו דלת דן נקשן. והוא ביקש ריבונו של עולם, קח לי את העירה, אני לא יכול להחזיק מעמד בעירה הזאת. והוא כותב בספר שלו, אמרו לי מהשמיים, שהרמב"ם מניח תפילין אחזו אותו 2 אנשים, אחד בימינו ואחד בשמאלו מפחד השם, אשר נפל על הרמב"ם, מיות כתר המלך על ראשו. זה נקרא... אדם שמתקשר להשם יתברך שאת, זה מדרגה גדולה מאוד. מדרגה גדולה מאוד. אז בין המדרגה הגדולה הזאת, לבין אדם שכל המצוות שלו הם טכניים, בלי נשמה, בלי חיות, בלי להתחבר להשם, בלי להרגיש שום דבר, כמו תפילה. אדם נכנס בית הכנסת, יש אדם הוא נכנס, קורא בסידור, מההתחלה עד הסוף. אבל המשמעות האמיתית של התפילה זה לדבר עם השם. המשמעות האמיתית של תפילה זה לשון, רבנו כותב, נפתולי אלוקים נפתלתי, להתחבר להשם יתברך. זאת אומרת שכשאדם מגיע לבית הכנסת, אז התפילה אמורה לחבר אותו, להרגיש שהוא קרוב להשם, שהוא דבק בהשם. רבי אברהם בן הרמב״ם, יש לו ספר, הוא כתב את זה בערבית, תרגמו את זה לעברית, אני חושב איבן טבעון, תרגם את זה לעברית, לשון הקודש, קוראים לספר הזה המספיק לעובדי השם. כותב רבי אברהם בן הרמב״ם, התפילה אינה כי אם קלות הנפש אל האלוקים. אבל ישנם אנשים שבחיים שלהם לא היה להם כזאת חוויה רוחנית בתפילה, איזו התעלות בתפילה. תמיד הם אומרים מה שכתוב וזהו. ואם החזן קצת מעריך, או בתפילה, למה אפשר יותר גמור? ואם בא חתן, או יש ברית ולא אומרים תחנון, מרוויחים עוד, איזה שמחה יש להם ממנו, אומרים לו, תבוא מחר גם כן. כי אין להם חיות בדיבורי התפילה. הם לא מרגישים את הנשמה של המצווה. בעיקר מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה ומצוות, אומר הבעל שם טוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. אומר הבעל שם טוב, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות לשון זך. כשאדם עושה עוד מצווה ועוד תורה, הוא מזדקך, הוא מתקדש, הוא נהיה יותר רוחני, פחות חומרי, פחות מגושה, והוא מתקרב על ידי זה לשם יתברך. וכל זה, כל הדברים האלה, כל היסודות האלה שאנחנו דיברנו עכשיו על הנשמה של המצווה, הם היסודות שבספר הזוהר מזכיר אותם ברצו ובשו בכל פרשייה ובכל דף. כל השונות של הזוהר להיראה את השם עולה אהבה אותו. ובגין דיש תמודעין לה, בכדי שידעו את השם, לא רק ישכילו לידעו, ואנחנו יודעים שהרי הקדוש כותב שדעת זה חיבור. כמו ואדם ידע. להתחבר עם השם יתברך. וכל הגילויים והקדושה הזאת, שכמו שאריזל גילה הלאה את סוד ההשתלשלות העולמות וקיום המצוות, אבל שם טוב הקדוש, מה שהוא עשה בחידוש שלו בעולם היה לקחת כל הדברים האלה, להוריד אותם בדרך של עבודת השם. כל הליקוטי מוהר"ן שרבנו מדבר כולו בעבודת השם יתברך, וכל פעם שהוא מזכיר את היסודות מהזוהר ומתיקוני הזוהר ומכתבי הארי, על כל הדרך הזאת לקחת ולהתחבר להשם יתברך, בכוח הגילויים האלה והקדושות האלה. וזה, האמת בקילות תשכח מפי זרעו. כי אם אדם חי את התורה והמצוות רק באופן טכני, והוא לא מתחבר אליהם, אז נכון שבשכל הוא יודע, אבל הלב שלו שוכח את השם יתברך. השם יתברך לא נמצא לו בלב. לכן, מה שאנחנו אומרים, יש אחד שהוא שוכח את התורה בראש, הוא לא יודע מה כתוב. ויש אחד שהוא יודע טוב מאוד מה כתוב, אבל הלב שלו שוכח את השם יתברך. כל הבחירה שיש לאדם, היא לא בדברים שהוא חושב שהם מותרים, הוא יודע שהם אסורים. והוא הרי שומר תורה ומצוות. אז איך הוא עושה את הדברים האלה? הוא אומר, יש לו יצר הרע. מה זה נקרא יש לו יצר הרע? הכוונה שאם באמת בלב שלו הוא היה זוכר את הדברים, זה היה חקוק לו בלב, הוא לא היה עושה את זה. גם אדם שיש לו יצר הרע לאכול חמץ בפסח, ישנם הרבה מאוד אנשים שהם לא שומרים תורה ומצוות. חמץ בפסח הוא לא יאכל. עד כאן. למה? הוא לא יודע להסביר למה. למה? כי יש מצוות שאפילו שאדם רחוק, אבל הן חקוכות לו בלב. הלב שלו לא נותן לו לעשות אותם. זאת אומרת שכל מה שאדם יש לו כן ניסיון, זה בגלל שבלב שלו לא חקוקים הדברים. וזה נקרא שכחת התורה. וזה כלול בהבטחה של הרשב"י, שהבטיח כי לא תשכח מפי זרעו. כמה שאדם עוסק, אלה שרואים לעסוק בספר הזוהר, או בספרים הקדושים שבנויים על המאמרים של ספר הזוהר, אז בכוחם של המאמרים האלה, להביא את האדם למצב הזה, שלא תשכח התורה ממנו. גם שיזכה לזכור את התורה, כי כמה שאדם קדוש יותר, ככה הוא זוכר יותר. יש לזה רמז בפרשת ציצית, שנאמר, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים עליהם, למען תזכרו. מכאן שעל ידי קדושה, אדם זוכה לזיכרון קדוש. אבל גם חוץ מהזיכרון שאדם זוכר את מה שכתוב בתורה, את הזיכרון שדיברנו בזיכרון בלב, שהקדוש ברוך הוא חקוק לו בלב, ובלב הוא לא שוכח אותו, זה נמשך לעולם על ידי קדושת הזוהר הקדוש, בגלגולים ובכלים שהתגלגל עד הספר הזה ליקוטי מוהר"ן, שלכן רבי נתן כתב, הדפיס את זה בהקדמה לליקוטי מוהר"ן, שהיום בכלים האלה כאילו תשכח מפי זרעו. בפרט בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי, שיחול השנה ביום ראשון, ל"ג בעומר, שזה אחד מהפלאים שכל עם ישראל כולו, בכל העולם כולו, לא משתתף, לא מתקשר, לא קשור, אין לו חיבור, לא בהילולה של אברהם אבינו, יצחק, משה, יעקב, רבי עקיבא, רבו של רבי שמעון, שהרבה אנשים בכלל לא יודעים מתי הוא נפטר. כי יש דבר כזה, הגמרא אומרת, אף על גב דאי הוא לא חזה, אפילו שהוא לא רואה, מזלה חזה, המלאך ממונה עליו. והנשמה שלנו מרגישה שיש לנו איזה קשר עם רבי שמעון. שיש לרבי שמעון איזה דבר שהוא נותן לנו איזה הערה. וההערה הזאת, שבכוח קדושת רבי שמעון אנחנו זוכים, למרות כל ההסתר פנים והגלות וכו' וכו', והיצר הרע וכו', עדיין נאחזים בהשם יתברך. עדיין מחפשים לחזור להשם יתברך. אפילו שהרבה אנשים אין הסבר למה הם מחפשים את השם יתברך. וזה כולל גם את כל ההתעוררות של תשובה שיש בעולם. לא רק פה בארץ. בכל העולם, אני נסעתי לארצות הברית, ישב איתי יהודי, הוא חוזר מדרום אמריקה, אומר למדינות, אין שם יד, אני יודע מאיפה אנשים, קהילות שלמות, אין להם כלום עם יהדות. פתאום אנשים מתקרבים לבורא עולם, ואף אחד לא מבין מאיפה זה. זה משהו רוחני, התעוררות כזאת. הזוהר הקדוש אומר, שלמלא תפילת הצדיקים על העולם, לא היה העולם קיים, שעת אחת, שעה אחת, רגע אחת, יום אחת. הצדיקים אחר הסתלקותם, כתוב בזוהר, שצדיקיה בתרדי הסתלקו מהי אלמה, השתכחו בהי אלמה יתיר מבחיון. הם נמצאים פה בעולם יותר מבחייהם, כי צדיקים במיטתם נקראים חיים, וממשיכים אחרי הסתלקותם הלאה לעסוק ולהתפלל ולבקש מבורא עולם שיחזיר את כל העולם אליו. לכן בהילולה של הרשב"י, לא מבעיה, מי שזוכה לנסוע למקום הקדוש הזה, לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. אבל אפילו מי שלא זוכה, ביום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, מאירה הערה גדולה מהשמיים, והערה היא שלא תשתכח תורה מישראל. והחלק השני זה שבכוח הזוהר יצאו מהגלות. ועל זה אומר הבעל שם טוב, רבי נתן מביא את זה כמה וכמה פעמים ומצמיד לזה פסוק, כמו שיש גלות בכלליות, יש גלות בפרטיות, היא נקראת גלות הנפש, שנאמר קרבה אל נפשי גאלה. כל אחד יש לו איזה גלות שהוא היה צריך להיות שם, אבל הוא לא נמצא שם. יש לו איזה אדון שמושל עליו, לא מבחוץ, משהו מבפנים. הייתי רוצה מישהו, מי לא נותן לך? לא, אני לא יכול. מי זה? תחפש אותו. אם הייתי יכול, הייתי מוציא, לא יודע. זה נקרא גלות הנפש. ולכן, צריך לדעת שרבי שמעון זה מקום של תפילה ותחנונים, ואפשר לפעול כל טוב שמה. אבל ודאי שיש הבדל גדול בין אדם שבא רק לפעול את צרכיו הגשמיים, בין אדם שבא ברמה אחרת, באופן יותר פנימי, ומבקש ומתחנן לבורא עולם, שבזכות הצדיק, התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי, תקרב אותי אליך, תחזיר אותי אליך. או כמו שרבי נתן מביא בתפילה שלו, שהיום הדפיסו את זה במירון, בגדול, בציון של רבי שמעון מכל הצדדים, רבי שמעון, אתם הבטחתם לישראל שלא תשתכח את תורה מישראל על ידכם, כמו שהבן איש חי, בספר שלו על הקברים, בציונים, קום רבי פלוני, ככה הוא כותב, עמוד בתפילה, בקש עליי תפילה, תתפלל עליי לפני בורא עולם, שגם אני אזכה שלא תשתכח תורה ממני, שגם אני אזכה לצאת מהגלות בפרטיות, ושאנחנו נזכה לקיום התורה לא רק בדעת, במוחין, בידיעה, אלא שגם נזכה לזכור את התורה בליבנו, שהשם יתברך והמצוות שלו, שנהיה צוותא וחיבור להשם יתברך, ואז נזכה כולנו שלא תשתכח תורה, ועל ידי זה נזכה לצאת מהגלות ברחמים, אמן. שבוע הבא בעזרת השם, נחזור לתורה ב' לדרכנו. תודה רבה לכולם.